השיחה השבועית, הרב יעקובסון, פרשת תרומה.
הרמב"ן בתחילת הפרשה מתייחס לקשר ולסמיכות שבין מתן תורה והר סיני לבין המשכן. ואומר הרמב"ן שהתפקיד של המשכן זה כאילו לשמור את מעמד הר סיני בזעיר אנפין. זאת אומרת, המשכן זה כמו מיניאטורה של הר סיני, ומה שקורה במשכן זה סוגי גילוי השכינה וההתגלות שהיו על הר סיני, הם נמצאים במשך כל הזמן במשכן. נקריא את הרמב"ן, רמב"ן יסודי מאוד. כאשר דיבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדיברות וציווה אותם על ידי משה קצת מצוות שהם כמו אבות למצוותיה של תורה, כאשר הניגו רבותינו עם הגרים שבאים להתייעץ וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווהם על ידו של משה וקראת עמהם ברית על כל זה, מעמד הר סיני היה כניסת ישראל לברית כמו גרים שנכנסו. באמת הלכות גירות לומדים ממעמד הר סיני. ישראל נכנסו על ידי תבילה, מילה והרצאת דמים. מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, זה כמו עיקרי המצוות. מעתה אינם הם לא לעם והוא להם לאלוהים, כאשר התנאים מתחילה. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואיתם לי סגולה. ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והנה הם קדושים ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. עם ישראל קדוש ולכן הוא ראוי שיהיה בו מקדש להשרות שכינתו בתוכם. ולכן ציווה תחילה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה אל בני ישראל. שימו לב, למשכן יש שני תפקידים, שני דינים: מקום מקודש שעם ישראל עובד בו את השם, ומקום דיבור, קדוש ברוך הוא מדבר שם עם משה מבין שני הקרובים. והנה עיקר החפץ הוא במשכן מקום מנוחת השכינה שהוא הארון. הכלי הכי חשוב זה הארון. בארון שם היה השכינה, ושם הקדוש ברוך הוא דיבר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן הקדים הארון והכפורת. הארון הוא הכלי הנבחר, כי שם שרתה השכינה בפועל, ומשם דיבר השם עם משה. וסוד המשכן שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוחד עליו בנסתר. אותו כבוד שהיה בהר סיני ישכון עליו בנסתר. וכמו שנאמר שם וישכון כבוד השם אל הר סיני, וכתיב הנראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, בהר סיני היה בחינת כבוד, ככה כתוב במשכן וכבוד השם מילא את המשכן. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני, ובבוא משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני, וכמו שאמר במתן תורה מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה ועל הארץ ערכה את אישו הגדולה. שימו לב, ישמעך את קולו במתן תורה, כך במשכן כתיב ישמע את הקול מדבר אליו על הכפורת מבין שני הקרובים וידבר אליו. הר סיני היה גילוי שכינה עצום. דבר אחד. דבר שני, היה דיבור של הקדוש ברוך הוא עם ישראל של מתן תורה. גילוי שכינה ומתן תורה. המשכן שהארון הוא הכלי הכי מרכזי שם, גם בו יש את שני הדינים. גילוי שכינה, קדוש ברוך הוא מתגלה, גם משם הקדוש ברוך הוא מדבר. זה עבודת השם ותורה, שני הדינים, שני הגילויים שהיו בהר סיני. גילוי שכינה זה קרבת השם, ומתן תורה, דהיינו דיבור של השם לעם ישראל תורה, גילוי שכינה ותורה, שני הדברים האלה ממשיכים בזעיר אנפין במשכן. גם שם יש גילוי שכינה ויש שם תורה, דיבור, קדוש ברוך הוא מדבר. אני רוצה להוסיף עוד שלב. תמיד כשאנחנו קוראים את הפרשיות האלה, אנחנו קשות שני דברים. א', האריכות והחזרה, אבל מעל הכל קשה, מה? בסדר, זה היה שם, זה היה משכן, או מקדש, בזמן שבית המקדש היה קיים. אבל מה אומר לנו הדבר הזה? כל הפרשיות האלה עכשיו שאין משכן, שאין מקדש. המשכן בכלל, חלק גדול מהדברים, היו רק זמני, לא היו במקדש. אז הפרשיות האלה, האם אין להם איזשהו אמירה, מוסר, מסר עבורנו? והתשובה היא חלילה. ובקיצור, אמרו הדרשנים, זה אלשיך הראשון, כולם חושבים שזה מדרש, אבל זה אלשיך, ובהמשך אמרו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אם אמרנו שהמשכן זאת מיניאטורה של מעמד הר סיני, האדם בעצמו, מה שאנחנו אומרים בשיר, בלבבי משכן אבנה, האדם בעצמו הוא מיניאטורה של המשכן. הוא צריך להיות עבודת המשכן בזעיר אנפין, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכו, בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, כל אחד ואחד מאיתנו הוא אמור להיות בחינת משכן. הדבר הזה העריכו בו הרבה גם ספרי החסידות, והנה עוד אחד המקרים שנפש החיים, רב חיים וולוז'ין, נפגש בו עם מה שנאמר בעריכות בספרי החסידות. הוא בשער א' פרק ד' מעריך בעניין הזה. הוא אומר, כי ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש ושריעת שכינתו יתברך הוא האדם. המשכן האמיתי נמצא בלבבו של האדם, שאם יתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולם, אז הוא עצמו המקדש ממש. וכמו שנאמר, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. וזה מה שאמרו רבותינו, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. זאת גמרא תמוה. הגמרא אומרת שגדולי צדיקים יותר, כי במעשי שמיים כתוב אף ידי יסדה ארץ, זה יד אחת של השם. ואילו במעשי צדיקים כתיב מקדש השם כוננו ידיך, ידיך, שני ידיים. נשאלת השאלה, מה עניין מקדש השם למעשה צדיקים? כי באמת שהצדיקים על ידי מעשיהם הרצויים לפניו יתברך הם הם מקדש השם ממש. ויש לפרש על דרך זה הכתוב, תשמעו איך הוא קורא את הפסוק שלנו, ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך את אבנית המשכן ואת כל כלה, וכן תעשו, דרשו רבותינו, וכן תעשו לדורות. ולדרכנו יש לומר גם כן, תשמעו את רב חיים וולוז'ין, אל תחשבו שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני, אלא תדעו שכל תכלית רצוני ותבנית המשכן וכל קהילה רק לרמז לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמכם, שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכליו. כולם קדושים, ראויים ומוכנים להרשות שכינתי בתוכו. וזהו שאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, דייקה. שככל אני אמרה אותך את תבנית המשכן, תחליט כוונתי שכן תעשו את עצמכם. שימו לב את ההשתלשלות. יש גילוי שכינה במעמד הר סיני. הכי גדול. יותר קטן במשכן. ויותר קטן, אבל יותר פנימי, זה האדם. הפרשות המשכן אומרות לנו, אתם יכולים להיות משכן. המסילת ישרים, בפרק כ"ו, הוא מדבר על הקדוש, מדבר על דברים גדולים, אבל אנחנו אחר כך נראה איך זה שייך לנו. אך הקדוש הדבק תמיד באלוהיו, ונפשו מתהלכת בין המסכולות האמיתיות בעבודת בורו ועירתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים, עודנו פה בעולם הזה, הנה האיש הזה עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. והוא מסביר שזה הכוונה שהאבות הם המרכבה. כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש. והמאכל שהם אוכלים, קורבן העולה. האדם יכול להיות משכן. מה זה אומר לנו? איך אנחנו יכולים? גם משלא מגיע לדרגה שמדבר עליה המסילת ישרים. אני חושב שיש וכן תעשו. שימו לב, כבר הפרשנים הראשונים, נדמה לי זה אברבנאל, אומר שהמשכן וקהיליו זה סמלים, הרי המשכן נועד לעבודת השם. זה סמלים ודרכים לדעת איך לעבוד את השם. יש כל מיני צורות של עבודת השם. יש צורה של ארון, יש צורה של מנורה, יש צורה של מזבח, יש צורה של שולחן, יש כיור, יש מזבח הקטורת. והפרשנים מנסים להסביר. אבל הדבר הזה כבר רמוס בחז"ל. גמרא שאומרת, גמרא בבטרה בדף כ"ה, הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להעשיר יצפין. מי שרוצה להחכים יכוון עצמו כלפי דרום, ילך דרומה. מי שרוצה להעשיר יצפין. אומרת הגמרא, למה? כי שולחן בצפון ומנורה בדרום. מה הכוונה של חז"ל? חז"ל אומרים לנו כאן ששולחן מסמל את העושר ומנורה מסמלת את החוכמה. הרעיון הוא, יש יכולת וחובה לעבוד את השם בכל הצורות והאופנים וההתגלויות שקיימות בעולם. שום דבר לא קיים לחינם, ושום כוח שיש באדם לא נועד לחינם. כמו שאפשר להגיד שבצלל, שקיבל כוח מיוחד וכישרון של יכולת לעשות בכל מלאכה, הנה הוא לוקח את הכוחות האלה לעבודת השם. יש דרכים שונות לעבוד את השם, לא כולם צריכים להיות באותה דרך של עבודת השם. לכולנו יש תרי"ג מצוות, לכולנו יש שולחן ערוך. אבל הדרך המיוחדת של האדם, מה הנקודה המיוחדת שלו, האדם יש לו יכולת של בחירה, ובדרך כלל הבחירה צריכה להיעשות על פי מה שאדם מרגיש שהוא יתברך מאת השם. אז ניקח דוגמה, חז"ל מתכוונים לומר שיש דרך של עבודת השם של שולחן. שולחן מסמל עושר. יש אדם שיתברך בכסף. יש אדם שיתברך ביכולת לעשות כסף. הוא טוב בביזנס, עושה כסף. אז אומרים לו, אל תחשוב שזה לחינם, ואולי אפילו אל תוותר על הכישרון הזה. אלא קח את הכישרון הזה ותעבוד בו את השם. כי שולחן זה דרך לעבודת השם. כסף יכול להיות עושר, יש עושר שמור לבעליו לרעתו, אבל יש יכולת עם עושר ועם כסף לעשות עבודת השם. מה אפשר לעשות עם כסף? אפשר לעשות המון. לגמול חסדים, לבנות מקומות של תורה, לעזור לעם ישראל, לקדש שם שמיים. מה? בן אדם שיתברך באושר, הוא אומר, צריך להרגיש, אני, קדוש ברוך הוא נתן לי להיות שולחן. ואני שולחן, כי השולחן היה לכם הפנים, אז אני מחפש את עבודת השם שלי בזה. אדם יכול אפילו לכוון את צורת העבודה שלו לזה. יש עבודת השם בחינת מנורה. הרוצה להחכים יצפין, הידרים. כי מנורה בדרום. מנורה מבטאת את היכולת לעבוד את השם על ידי חוכמה. שימו לב, לא מדובר פה על חוכמות התורה, עוד מעט נדבר על תורה. על תורה. יש חוכמה, יש מדע. הרמב״ם בא ואומר שידיעת השם נעשית על ידי התבוננות בטבע. כשהקדוש ברוך הוא נתן חוכמות, האגרא אומר שככל שאם חסר לאדם בחוכמות העולם, יחסר לו בחוכמת התורה. הרמב״ם מדבר על הדרך לאהוב את השם, להתבונן. כשמתבוננים בחוכמה או משיגים חוכמה, לא צריך לבעוט בה. אדם יכול לבוא ולהגיד, יש לי נטייה לחוכמות, אני לוקח את הנטייה הזאת ומחפש מה עבודת השם. אני אולי בחינת מנורה. וככה יש בחינת מזבח, שזה סוג של עבודת השם בעשייה. ויש כיור שמבטא את התארה. כל כוח שהאדם קיבל, כל כישרון, כל תכונה, כל מציאות שאדם נמצא בה, זאת מציאות שהוא יכול להרים אותה לעבודת השם. ויש כלי אחד שהוא הארון. הארון הוא הכלי הפנימי ביותר. מה מסמל הארון? הארון מסמל את התורה. בארון כתוב בגמרא לוחות ושברי לוחות. לוחות כתוב במפורש בתורה. חז"ל אמרו שגם שברי לוחות מונחים בארון. הארון היה כלי שבתוכו היו הלוחות. הארון היה כלי שבצידו היה ספר תורה. מי שלמד גמרא בבטרה, היה ספר תורה שנחלקו חז"ל, אם הוא היה בצד הארון, בתוך הארון, אם היה איצטבה, ספר תורה היה מונח בצד הארון. הארון מבטא את עבודת השם של תורה. אפשר, והדרך הכי פנימית, הכי גדולה, הכי חשובה, ארון הוא כלי, כמו שאומר פה הרמן, הכלי הכי חשוב, זה היכולת לעבוד את השם דרך תורה. כי תורה, תלמוד תורה כנגד כולם, תורה היא המצווה הגדולה ביותר, הגבוהה ביותר. אשרי מי שזוכה להיכנס ולמצוא את עבודת השם שלו בארון, מי שזוכה להיות בחינת ארון. אבל גם מי שלא זוכה להיות בחינת ארון, יש דרכים אחרות. יש דרכים אחרות. יש מזבח, יש מזבח כתורת, יש כיור, יש שולחן, יש מנורה. אבל שימו לב מה אמרו חז"ל. המדרש אומר שבכל הכלים כתוב ועשית ועשית ועשית. הארון כתוב ועשו ארון. ועשו. כל הכלים כתוב לשון יחיד. בארון כתוב לשון רבים. ללמד אותך, אומרים חז"ל, יבואו כל ישראל ויתעסקו בארון, שלכל אחד יהיה חלק בתורה. יש פה לדפי דברינו לקח חשוב. זה נכון שיש דרכים רבות בעבודת השם. וזה נכון שיש מי שדרך עבודת השם שלו היא כולו תורה. יחד עם זאת, גם מי שבחר, או הקדוש ברוך הוא בחר בו, שעבודת השם שלו תהיה בכלי אחר, בחינת כלי אחר, הוא אינו פטור שיהיה לו איזשהו חלק מתורה. יבואו כל ישראל ויתעסקו בארון. ואני רוצה לחבר את הדבר למה שהתחלנו. הר סיני היה גילוי שכינה ולימוד תורה. סרט הדיברות, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ונותן לנו תורה. המשכן נועד לשני דברים, לעבודת השם ולתורה. אומרים לנו בעבודת השם שיש דרכים רבות, אבל כולנו איננו פטורים מהעניין של תורה. כשאנחנו באים ומדברים על מה שאומר הנפש החיים, על מה שאומר המסילת ישרים, על מה שאומר האלשיך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, האדם צריך להיות בחינת משכן. לאור דרכנו, מה זה משכן? אתה יכול לבחור לך כלי אחד, אבל לעולם אתה צריך להיות קשור לתורה. באיזשהו קשר. יבואו כל ישראל. כי זה המשכן, זה הר סיני, עבודת השם ותורה. אתה לא יכול שבמשכן שלך לא יהיו את שני הדינים האלה. עבודת השם, אבל גם תורה. יש מי שכל עבודת השם שלו היא תורה. גם מי שעבודת השם שלו אחרת, צריך שיהיה קשור לתורה. אפשר להסביר את זה גם, כי כשאנחנו מדברים על דרכים אחרות בעבודת השם, זה נכון, אבל זה מסוכן מאוד. כי כשאני אומר לבן אדם, תשמע, אתה מוכשר מאוד בביזנס. כן? אתה מוכשר מאוד בביזנס. לך תעשה ביזנס, תעשה כסף, ועם הכסף שלך תעשה מצוות ומעשים טובים. אז בהחלט יכול להיות שהחלק הראשון יתקיים במלואו. הוא ילך ויעשה ביזנס, וביזנס גדולים, ויעשה הרבה כסף. אבל את החלק השני הוא כבר ישכח, הוא יאבד את החום. הוא לא ייקח את זה לעבודת השם, להרחיק ממנו. יכול אדם לבוא ולהגיד, אני מרגיש שיש לי קשר לחוכמות. אני אלך לאוניברסיטה ואני אלמד משהו, בטח, להכרת השם. והוא מתחיל עם רצון לשם שמיים. נכון. אבל הוא מתחיל עם זה, אבל כשהוא נכנס לפנים הוא כבר שוכח את המטרה. הוא נשאר ושוקע בהכל. כך בדרכים רבות שאדם חושב מהתחילה לעבוד את השם, כן? בא עם מעלה של מצווה, אבל לעולם יש כללים משלו, ויש שחיקה ויש ריחוק. לכן חשוב לא להתנתק לשום רגע מתורה. התורה תבטיח, או לפחות יכולה להבטיח, את זה שכל הזמן לא תשכח את המטרה. שלא תשכח את המטרה. והמבנה של הר סיני, והמבנה של משכן, וממילא המבנה של בלבבי משכן אבנה, תמיד צריך שיהיה בו שני דינים. הדין של עבודת השם, אבל קשר עם תורה. ושימו לב, נראה לנו שזה דבר שהולך ומתקטן, אבל מצד מסוים זה הולך וגדל. בהר סיני עם ישראל היה פסיבי לגמרי. משה מוציא את עם ישראל לקראת האלוקים. את המשכן כבר עם ישראל בונה. אבל עם ישראל בונה בשותפות. כל אחד ואחד נותן את חלקו. אגב, גם זה חלק מהעניין. יש מי שנותן זהב, מי שנותן כסף, מי שנותן נחושת. כל אחד ואחד נותן את מה הוא מרגיש שהוא מסוגל לתת את הנקודה המיוחדת שלו. יש זהב, יש כסף, יש נחושת, יש תכלת, כל אחד בנקודה. כל אחד גם מתחבר לכני מיוחד. כשאדם בונה במשכן שבלב, הוא עושה את הכל, 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 הוא. זה כולו שלו, כולו פנימי. רק צריך שתמיד תמיד יהיה החיבור הכפול הזה. לא להתנתק מתורה. אנחנו זוכים שאנחנו נמצאים עכשיו בישיבה. יש שזוכים להיות מספר שנים, יש שנים רבות, יש שזוכים להישאר כל חייהם בתורה. אבל חלק גדול מהציבור שלנו לא ימשיך כל חייו בתורה. אז א', צריך לזכור, בדיוק כמו שאני מדבר לחבר'ה שיוצאים לצבא. כשבן אדם יוצא לצבא וחושב שזה דיעבד, אז קודם כל הוא לא יעשה את הדבר נכון, וב' באמת יש סכנה שהוא יידרדר. הבן אדם יוצא עם הרגשה, אני הולך למקיים פה מצווה, מצווה גדולה של להגן על עם ישראל, לקדש שם שמיים, אז קודם כל חשוב שהוא ידע, יקדש את מעשיו, זה עצמו מבטיח, לא רק שהוא לא יידרדר, אלא שלהפך, הוא ירגיש פתאום שהוא עושה דבר חשוב שהוא מקדיש, זה עצמו יעלה אותו. ככה כשאדם מתגלגל בחיים, לעולם אל תחשוב, כמובן אין פשרות על שולחן ערוך, שולחן ערוך צריך קיים, אבל אחר כך בדרך המסוימת שלי בעבודת השם, שני אנשים יכולים לעשות את אותו דבר, ואחד יכול לקדש שם שמיים במעשיו, על אותו תפקיד בעצמו, בכל מה שתרצו, בכל התפקידים שיש. אתה יכול לקדש שם שמיים, אתה יכול לגלות את השם, אתה יכול לקרב אנשים, אתה יכול לעבוד את השם בצורה הזאת. ואתה יכול להתרחק, תלוי בך. תלוי אם אתה רואה בזה משכן, אתה רואה שאתה כלי או לא. אבל בעיקר זה תלוי בשאלה, האם אתה עדיין יבואו כל ישראל ויתעסקו בארון. אתה מקושר לתורה. צריך לזכור בכל שלב שלכם בחיים, כל שלב שלכם בחיים, בכל מה שתעשו, לעולם לעולם להיות מקושרים לתורה. לא יכול לעבור יום בלי לימוד תורה, ולימוד תורה משמעותי. לימוד תורה משמעותי. לכן אני אומר, אלה שיודעים שיצאו מהישיבה ושיתרגלו כבר בישיבה או כבר מההתחלה ללמוד דף יומי, כי המסגרת של דף יומי מכניסה את האדם למסגרת לימודית, שאם הוא מתחיל ממנה הוא ימשיך, ואז הוא גם אם הוא יהיה, כן, ילמד, יעבוד כל היום 8-9 בלילה, הוא ילך. או קביעויות אחרות, קביעויות אחרות, שאדם אומר, אני לא עובר על היום בלי שהספקתי כך וכך סימנים, בלי שעברתי שניים מקרא ואחד תרגום, בלי לעשות לאדם קביעויות. יבואו כל ישראל יתעסקו בארון, גם אם אתה לא זכית שאתה הוא הארון, אבל שיהיה לך חלק בארון. ועם זאת, ופה יש דבר מאוד גדול, אני תמיד מדבר עליו, אם כי אין לי תשובה לכל אחד ואחד. תפקידנו לנסות תמיד ולחשוב מה הכוח המיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לי, מה הכישרונות, מה התכונות, מה הכוחות, מה המציאות שאני נמצא בה, שאיתה אני יכול לעבוד את השם בדרך המיוחדת לי. איזה כלי אני, כמו שאני אומר, איזה כלי, מה, כשאני אדם מברר לעצמו איזה כלי הוא גם יצריך לחשב אחר כך, נו, ואיך עם הכלי הזה אני עובד את השם. ויחד עם זאת שאיזה כלי הוא, לנסות ולזכור, להיות קשור לתורה. לא יכול להיות משוחרר מהארון. יבואו כל ישראל ויתעסקו בארון, כדי שלכל אחד יהיה חלק בתורה. מסופר, אני כבר סיפרתי את הסיפור הזה בישיבה פעם, אספר אותו בקצרה. מסופר שבבריסק היה קמצן גדול. היה אדם שהיה ירא שמיים, אבל היה קמצן, לא היה נותן כסף. היה עשיר והיה לו כסף, ובבריסק לא היו חסרים אנשים שנצרכים. ורב חיים מבריסק פנה אליו כמה פעמים לבקש ממנו צדקה, ולא קיבל מה שהוא ציפה ממנו. אגב, יש סיפורים, אנחנו מדברים על הגאונות של רב חיים. רב חיים, הלב שלו, האהבה שלו, הטיפול שלו בעניים, היה משהו מפליא. אז פעם, בליל יום כיפור, ראה רב חיים את השיר הקמצן הזה עומד על רגליו, כל הלילה, במשך הלילה עומד, ואומר את כל התהילים. בבכי ובכוונות גדולות. אז רב חיים ניגש אליו, אמר לו, סלח לי, רב יהודי, תגיד לי, אם חייל בורח מהצבא של הצאר, בורח מהצבא, מה עושים? וואי, אני יודע מה עכשיו רב חיים מדבר. דבר איתי על דברים כאלה, דבורים בטיילים ביום כיפור, על חייל שבורח. אבל טוב, הרב שואל, הוא אומר, מי שבורח מהצבא, זה הצבא הרוסי, מתחייב מיטה. אומר לו רב חיים, כן, אבל תגיד לי, מי ששמו אותו בחיל רגלים, והוא הלך וברח לחיל פרשים, וכן להפך, מה דינו? אז הוא עוד פעם לא מבין מה רב חיים, זה מדברים ביום כיפור. רב חיים שואל, אז הוא אומר, גם הוא יענש. אמנם הוא לא ברח מהצבא, אבל הוא ברח מהתפקיד שלו, גם הוא יענש. אומר לו רב חיים, רב יהודי, קדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו תפקיד. יש יהודים שהתפקיד שלהם להגיד תהילים כל הלילה ולעמוד על הרגליים, ויש יהודים שהתפקיד שלהם לפרנס את העניים ולתת כסף ולגמול חסדים. מי שמשנה מתפקיד לתפקיד, הוא בורח מחיל רגלים לחיל פרשים וכן להפך. לא לברוח מהתפקיד. גם לנו יש תפקיד. אנחנו צריכים כבר עכשיו לחשוב מה אני עם הכוחות שלי רוצה. אשרי מי שזוכה להיות ארון, אבל אם אתה שולחן ואם אתה מנורה ואם... יש לך דרכים, ומי שעושה את זה בשלמות לפעמים יכול להיות יותר טוב מהארון. יחד עם זאת, יבואו כל ישראל ויתעסקו בארון. לא לשכוח ולא לעזוב לרגע אחד את הקשר המיוחד שלנו עם הארון. כך אנחנו בליבנו נבנה משכן שהוא יהיה מקור להשראת השכינה ודיבור עם הקדוש ברוך הוא. כי עם התורה אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו ממשיכים את הקשר. הר סיני גילוי שכינה ותורה, משכן גילוי שכינה ותורה, קדוש ברוך הוא מדבר עם משה, ואנחנו גילוי שכינה, עבודת השם יחד עם תורה.